הלאה, שלום לך, את צועדת, המאזינה, מה שלומך? היכנסי נא אל היכל האימון המשותף שלנו. ברוכה הבאה. לא דיברנו על שתייה עד כה. עם מזג האוויר חם, אני ממליצה שיהיה לך בקבוקון קטן של מים בפאוץ', ואולי בכלל שיהיה, באופן עקרוני. כשהגרון ממש יבש, לוקחים שלוק אחד או שניים. לא ממש שותים, שלא יכביד על הקיבה, ורצוי לא להגיע מיובשת לריצה, אוקיי? להקפיד לשתות מים במהלך היום, בעיקר אם את יוצאת לאימון. את צועדת, הולכת בקצב בינוני, כפות רגלייך נוגעות במלואן בקרקע, מתגלגלות מהכאב ועד אצבעות. צעד רחב, ישבן מתכווץ מעט עם כל דחיפה של רגל. הצוואר ארוך, וכך הסנטר מקביל לרצפה, מורם מבטך אל האופק. ואל העבר, אל מצרים העתיקה. עוד כמה מאות אחורה, אפילו יותר מתקופתה של הקיסרית וודזטיין. פרק שעבר התמקמנו במאה השביעית לספירה, היום נתגלגל עוד כמה מאות שנים אחורה, כמו... זוכרת את השעון המצויר עם העיניים והידיים של הסדרה יואיה? צד שמאל, למעלה של המסך? אז תעשי כזה, מלא 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 אחורה, להתגלגל אל מצרים הקדומה, אל שלוש פרעוניות אגדיות. רגע לפני שנתרכז בסיפורים, בדרמות, באלי השמש ובחצאי האלות, במה שגדול מהחיים. תאמרי במילה אחת, איך את מגיעה היום לאימון שלנו? מה האנרגיה שלך מכילה? איזה תדר? וחשוב להכיר האם סיימת בטוב את האימון המאמץ בפעם שעברה? מקווה שאת לוקחת כמה ימי התאוששות מאימון לאימון, כן? ותמיד אפשר לחזור. עליהם. תמיד תמצאי דברים חדשים ועניין מחודש בכל אימון. אז don't push it. לפני שנתחיל לרוץ, סובבי את הזרועות כמה פעמים החוצה, בכדי לפתוח את החזה ולחמם את חגורת הכתפיים. אני מציעה שהיום תנסי לרוץ ברצף כל הזמן. זה מה שהכי חשוב היום, לא האינטרוולים. רוב הזמן נהיה בג'וגינג קל, כשאת מנסה להחזיק אותו. אם פתאום את בעלייה, או שאולי אינך רוצה לרוץ ברצף בשל, לא יודעת, חולשה, כאב גב, ברכיים, קחי את ההפסקות הדרושות לך, וחזרי לריצה כאשר הנשימה בשליטתך. תקשיבי לגוף תמיד. בכל יום אנחנו ישות מעט אחרת, נכון? אז אנחנו מתחילות בריצה מאוד קלה. קצב איתי, נכנסות לזה בהדרגה, יש לנו זמן, יש לנו כבוד, אנחנו רצות עם מלכות, וכמו מלכות. הכניסי אוויר פנימה, הסירי את החלודה. הפרעונית הראשונה, נומרה אונה, נולדה ב-1508 לפני הספירה. הלו, חצ'פסוט, give me five, yo! כולם אומרים שהיית פרעו הנשית הראשונה, אבל את לוחשת לי שזה לא ממש מדויק, הייתה אחת לפנייך. מעניין, ברור, היא לא הייתה מרשימה כמוך. נכון, זה היה לזמן קצר, נכון, קצרצר. טוב, בכל מקרה, פרעו נשי הייתה דבר נדיר במצרים העתיקה, אז אל תדאגי, חצ'פסוט, ניתן לך קרדיט שאת היא זו שפרצת את גבול הנורמה בהיותך פרעו אישה. חצ'פסוט, כמו המלכות הקודמות שלנו, לא קיבלה באופן טבעי או קל את המלכות לידיה, היא לקחה אותו בכוח הזרוע והעורמה, אף אחד לא העניק לה אותו, והצליחה להנציח את שמה כמלכה חשובה ומעוללת, אבל בצדק. היא התחילה גבוה, שמה מעיד על כך, משמעותו הבחירה בנשות האצולה, ביותה בת 17, הוכתרה כאשתו של השליט חותמס השני, שהיה גם אחיה למחצה. זה הדבר מקובל ביותר בממלכות לאורך השנים בתרבות המצרית, כדי לשמור לכאורה על תואר אדם. אחרי עשור של שלטון לצידו, הוא מת, והשלטון עובר לבנו הקטן, לא יוצא חלציה, אלא של אישה אחרת של המלך. אז בינתיים חצ'פסוט שימשה כעוצרת המלוכה, עד שהילדון בן העשר יוכל למלוך בזכות עצמו, היא ניהלה את העניינים. וכשהגיע הרגע המבאס הזה, שהיא צריכה להעביר לילד שאינו שלה את השלטון באופן רשמי, חצ'פסוט כבר ביססה את מעמדה במלוכה כשליטה יחידה שוחרת שלום, ללא בעל לצידה. אז מבחינתה של חצ'פסוט, כבר הבנת, אין עם זה שום בעיה. בחזונה זה היה ועוד איך אפשרי וראוי. אז היא סרבה להעביר את שרבית המלוכה לילדון המפונק. אנחנו ממשיכות בקורס המזורז שלנו כאן, שנקרא כיצד לנצל הזדמנויות ולאחוז בכתר. תראי, זה חשוב שתטמיעי במערכת שלך. איך יוצרים שינוי היסטורי? נוודא רק שיציבתך טובה. בריצה, אני מזכירה שאנחנו לא ניצבות 90 מעלות לקרקע, כמו בהליכה. אנחנו לא זקופות לגמרי למעלה, אלא יש נטייה של כל הגוף קדימה. אל תשברי ולו במעט את הזווית של הגוף העליון מהגן. אוקיי? הגוף כמו קו אחד. שום דבר לא יוצא מהקו הזה. לא סנטר, לא ראש, לא חזה. והגב ארוך ונתמך על ידי קיבוץ קל של הבטן. תנופה בזרועות. צעדים קלים. כפות הרגליים פוגשות את הקרקע במרכז כף הרגל. לא בעקבים. ובכן, יש כמה דברים שחצ'פסוט עשתה שאפשרו לה להחזיק בכתר. הצעד הראשון שהיא נקטה בו הוא דומיניות. חצ'פסוט בחוכמתה הייתה צריכה לבנות גשר בין ההיסטוריה הגברית הבלעדית לאירוע הראשון הנשי. אז היא התחילה ליצור את התעודים שלה עם זקן ושרירים מפותחים. היא לא ניסתה להסתיר את היותה אישה, אלא אמרה, אני אישה עם איכויות, כוח ועוצמה, גברים. הציורים והפסלים והכתובים המוקדמים תיעדו אותה כדומינית, המציגים אישה עם סממני מגדר גבריים. בצד השני היא יצרה תיעודים וכתבים, כיצד אביה מינה אותה כשליטה, כלומר שתפקידה הוא עבר אליה בזכות השושלת המלכותית, עם מעשה ממוקד של העברת מלכות מאביה אליה. דבר שלישי, היא התקרבה לכהני הדת והצליחה לייצר תיעודים שהאל אמון עצמו, מלך האלים, הוא אביה. ומכאן שחצ'פסוט היא אלה למחצה. היא סיפקה לעם כל מה שצריך בכדי שיאמין שמה שקרה כאן, שיש פה אישה שהיא פרעו, זה טבעי ונכון. והיא סיפקה את זה עד הסוף, ללא שום היסוס, עם אמירה ששלטונה אינו זמני, אלא מתוקף סמכות אלוהית.
לדבר פי יש תוקף. אינני חוזרת בי מדבריי.
או, קבלי את זה.
שלטוני יציב כמו ההרים.
הבנת? אם כבר מטלטלים את העולם, אל תמצמצי אישה, היא חזקה בכל הזמן, מבלי ליפול לרגע. תגבירי את קצב ההליכה או הריצה שלך. יופי. בטן פנימה, נשימה, מהירות טובה, חוזק. מהממת, את רצה יפה, מתגלגלת ומתקדמת. ודאי שהנשימה בשליטתך ושאין רמזים בגוף לעומסים, ואם יש ציוצים, הורידי את הקצב הבסיסי. ימי שלטונה היו ימי שלום. היא פיתחה את קשרי המסחר עם הפניקים, שישבו בצפון סוריה, בשביל זה ארגנה ושיקמה את מערכת הדרכים עד אקו. היא המשיכה את בניית מקדש המתים, המרהיב ביותר, דיר אל-בחרי, והפכה אותו למתחם שכולל כמה וכמה מקדשי קבורה, ואת קודש הקודשים בתוכו הקדישה ל... יפה, לעצמה. המתחם הזה תכנן ובנה האדריכל סננמוס, שהיה קרוב למלכה עד מאוד. אולי כמאהב, הללויה. והמונומנט הזה נחשב לאחד היפים של מצרים העתיקה, מתנשא לגובה של 30 מטרים, עומד איתן עד היום, כפנינה תיירותית, מקדש חצ'פסוט. בכלל, היא בנתה יותר מכל הפרעונים לפניה, הייתה באובססיה להציג את עושרה ועוצמתה, ותוך כדי כך היא סיפקה הרבה מקומות עבודה. אז הסחר מאוד התפתח בזמנה, היא הוציאה משלחות רבות, והם העשירו את התושבים ואת הממלכה, כי הסוחרים הביאו דברי ערך, פסמים חדשים, קצה באלה. כך מלכותה העצימה את מצרים למקום יפה וטוב יותר משהייתה לפניה. עם כל תבונתה, כיצד לחזק את שלטונה, בסוף הגיע זמנו של הבן החורג, שירים ראשו ויצא כנגדה והדיח אותה. ריצה אירובית קלה, נסי לשמור על קצב ריצה, על הרצף, קצב נמוך אבל עקבי, כל הזמן, כל הזמן. מעניין אגב שעל פי בדיקות ה-DNA שביצעו במומיה של חצ'פסוט, היא עברה את גיל 50 עם עודף משקל ניכר ושלמעשה מתה כתוצאה מסרטן העצמות, שהסוכרת שממנה היא סבלה רק חיזקה אותו. מסתבר שהיו לה עוד בעיות של עשירים, כמו שיניים שנחלשו מאוד מכל הסוכר ודלקות מפרקים, ובשל כל הבעיות האלה היא נטלה משככי כאבים חזקים. היה לצידה של המומיה מיכל עם חומר ששימש כמשכך כאבים. נו, מוות לא חינני כל כך כמו החיים שלה. וכאן אפשר להסיק משהו חשוב. בסוף, כולם מתים. גם כאלו שהיה להם כתר ממש יפה על הראש. כן, את מתאמנת על הסבולת שלך. אני יודעת שלפעמים את רוצה לעצור ולהפסיק. השתדלי להכיל את המאמץ. כל עוד אין לך כאבים, המשיכי את הריצה ואת המאמץ הרצוף בקצב נמוך יחסית. נומרה דוס היא נפרטיטי שתלווה אותנו בדקות הקרובות, ואני מודה, אני לא ביחסים טובים איתה. אבל בסדר, הגיע הזמן שתפגשי גם את הצד הביקורתי שלי. נפרטיטי בפשטות הייתה מלכה יפה ורעה. אז ביי. נו, בסדר. מכל דבר אפשר ללמוד, בטח על דרך השלילה. ניתן לה כמה דקות. מנהיגות שכולה נרקסיזם וכוח על אחרים. תמהתני. מדוע, מדוע זה שלעיתים קרובות האנשים ששולטים עליהם מוכירים את הכוח שדורס ומועך אותם? כזו בדיוק הייתה נפרטיטי, שמשמעות השם הינה האישה היפה הגיעה. הפרוטומה שלה, אחד הפסלים המועתקים ביותר של מצרים העתיקה, ועד היום, מהווה סמל קבוע לתיירות המצרית. והפרוטומה הזו מייצגת את הדבר היחיד שהיה לה להציע לטובה לעולם, יופיה, שנשאר נצחי, לאור העובדה שהיא דאגה לכל כך הרבה פסלים שיתעדו אותה. ככל שהאישה הייתה יפה, כן ריקנותה הייתה אדירה, וכן העם אהב אותה. כשקראתי את הספר המעניין אודותיה, שכתבה מישל מורן, הסלידה געתה בי. יש לנו רצון להאמין שהיופי הפנימי משתקף בזה החיצוני, לא במקרה הזה. פתחי מעט את אורך הצעדים, הניפי את זרותייך ותני לעצמך מעט יותר תנופה. כן, בחרי את הקצב שבו את רוצה להמשיך. נתוודא לעליית נפרטיטי לחס השלטון. היא משודכת בצעירותה למנחותאפ הרביעי. נעמיד פנים שתינו שביטאתי את השם שלו נכון, סבבה? שניהם היו צעירים, יעירים ופזיזים. ככה זה כשנולדים עם כפית זהב בפה. למה אני אומרת ככה? הנה, אליזבת הראשונה נולדה עם כפית 14 קראט בפה. והיא הייתה רחוקה מלהיות כזו. ברגע שעלה הגבר שלה לחס המלכות, נפרטיטי הפכה לשותפתו המלאה בכל. הוא שינה את שמו לאחנתון, שפירושו בחירתו של האל אתון. זהו אל השמש. יחד, הם הובילו מהפכה דתית, שהמטרה של ההדרה של אל השמש זה אל יחסית זוטר, קטן, במקום המון אל האלים. וכמובן, מטרת ההדרה העצמית של בני הזוג, תוך הרס, אלים וגאה של מסורות, חברות וערים. מה שנקרא, עשו דווקא. אבל אומר כבר עכשיו שמהפכת הבזק הזו לא שרדה. לא הייתי רצה לצידך, היית מסוגלת לדבר איתי, להוציא משפטים בצורה מובנת מהפה. כפות הרגליים נוחתות במרכז כף הרגל על הקרקע. כל הגוף מוטה במעט קדימה, מאפשר לכוח הכבידה לגלגל אותך קדימה, 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 להמשיך כל הזמן. אוקיי, הבנו שנפרטיטי, האישה היפה בעולם, בלה בלה בלה, מה עוד יש לך להציע? לא תחשבי איך עושים את העולם לטוב יותר? לא. אז מה כן? עיר הבירה החדשה נקראה אל אמרנה, עיר נוצצת, חדשה ומוזהבת שקמה יש מאין, בן רגע, מתוך עולות המדבר. היא הכפיפה אלפי עבדים. לעבודות בנייה במשך שנים ספורות. העבירה אוצרות מטבעי לאל אמרנה, אבל היא הייתה אשת אופנה, מה שקרוי בימינו פאשניסטה, עם טעם טוב. ונשות מצרים כמובן חיכו את בגדי האיפורה והסגנון החדש של הכתר והכובעים. לנפרטיטי איפוריות מרשימה, היא יולדת תוך 10 שנים 6 נסיכות. מתארי גופה ומיניותה מודגשים בביגוד ובאיפור, לכך היא הופכת לאלת הפריון. תושבי אל אמרנה יעשו הכל למענה, למרות שהחיים שלהם כאמור די בזבל. כה עסוקים היו בבניית העיר שלהם, שבאזורים אחרים בממלכה החלו פלישות אויבים, והם בקושי רב עדפו אותם. היום הפוקוס הוא לנסות להישאר על הרצף, המהירות לא קריטית, יותר סבולת, יכולת הזו לשאת תת מאמץ, לאורך זמן. מבינה, גם אם תעשי ג'וגינג ממש מתון לאורך כל האימון, זה הישג פשוט מעולה. יופי. בשנה ה-12 למלכותם פורצת מגיפה קשה שממיתה כמה מהנסיכות ופוגמת במעמד הכל יכול, החסין, האלילי של משפחת המלוכה. נפרטיטי, צעירה להדהים, באמצע שנות ה-20 שלה, נעלמת בשלב זה מהעדויות, ולא ידוע האם גם היא נאספה אל המגיפה, ואפילו איכן היא קבורה. נעלמה כמו העיר אל אמרנה, ששקעה בחולות עם הזמן. בסוף, גם מלכים, כולם בני אדם. כולם הולכים לשירותים, בכולם אוחזות התשוקות, אוחזים הפחדים והיצרים. אז תגידי, כבר עוברת בראשך השאלה, לו היו מניחים את הכתר על ראשך? איזו מין מלכה את היית נהיית? כמה היית מתמכרת לחיי הפאר? וכמה היית מקדישה מעצמך לטפח עולם טוב יותר? כולנו בני האדם מתפתים. אך עד כמה? אילו יכולות היו משמשות אותך? מה הניחוש שלך? האם היית מרדנית או חדשנית? או מאמצת את המסורת לחיקך? כמה מהפוליטיקה הכרחית היית יכולה לספוג מבלי להשתנות? כיצד היה משמש אותך הכוח? האם היית מזהה ומכירה בחולשותייך? וכיצד היית מפצה עליהן? כיצד היית מגנה על עצמך מפני נפילות אפשריות? ולא פחות חשוב, האם את מזהה את חוזקותייך בכדי לבטא אותן עד הסוף ולהביא דבר מה הייחודי לעולם? אלו שאלות שאינן קשורות רק לפוטנציאל המלכותי, אלא להיותנו בני אדם, יהיו הנסיבות אשר יהיו. אם צריך, אז הליכה מהירה. בכל מקרה, אל תגיעי לכאב. אני מקווה שלא הגעת לכך. תבחרי בחוכמה. נשמי, נשמי, נשמי. החזירי שליטה. המשיכי לרוץ בקצב קל עד בינוני. כמה מאות שנים אחר כך עולה לשלטון המלכה קליאופטרה, נומרה טרס שלנו. אולי יצא לך לראות את אליזבת טיילו בסרט קליאופטרה הישן, זה ה-248 דקות, איך היא מגיעה כמו חצי אלה במצעד ולרגלי המצבי הרומי, קורצת לו ורומזת לו, אתה ואני? זה יהיה מעניין. אגב, זה לא היה הסרט הראשון עליה, היה כבר ב-1917 סרט על קליאופטרה שצונזר איכשהו, בכל זאת אישה שמנהלת פרשיות אהבה כרצונה החופשי, ובקרוב מאוד גל גדות תשחק את הסרט הבא עליה. זוכרים מקליאופטרה? את התחפושת, נכון? פאה שחורה קרה, שהיא הייתה הממציאה שלה, במצרים היה נהוג לשים פאות, אבל שלה עלתה על כולן. האיפור הכבד, הכחול והשחור בעיניים. הזהב של הכתר. הכתר עצמו עם הנחש, שמסמל את השליטה במוות או חיי נצח. הנחש, שגם יגמור את חייה שלה בסוף. זוכרים את הרומנים שלה, עם יוליוס קיסר תחילה, ואחר כך עם אנטוניוס מרקוס. מאחורי כל אלו, עמדה מלכה צעירה, שהתמודדה בתחילת דרכה עם גסיסה של אימפריה, אנחנו מדברות על לפני 2000 שנה, כ-50 שנה לפני הספירה. זה זמן שבו הרפובליקה הרומית עולה וצומחת כמו שיח טרף, כובשת עוד ועוד, והנה, יוליוס קיסר מכריז על עצמו כדיקטטור. והרומים היו צריכים הרבה מאוד זהב בכדי להחזיק את הצבאות, בכדי לשלם לחיילים. מצרים הייתה משלמת מיסים גבוהים מאוד. כדי לא להיחבש, אלא להיות בת חסות יחסית עצמאית. וקליאופטרה אמרה, חלס, לא משלמת עוד. תחשבי איזו תעוזה. והשלטון שלה לא היה יציב, היו לה עוד הרבה אחים ואחיות נרגזים, חומדי כתר. תלמי ה-13, אחי הצעיר, התארגן למלחמה צבאית תחתיה. רצה להדיחה. אז היא ברחה משם לפה, עד שהיא מתחזקת ואוספת לוחמים בדרכה. אבל היא הייתה בעמדה צבאית נחותה. אז היא בחרה להשפיע ישירות על יוליוס קיסר, שהיה אמור להכריע בעניין השלטון. הייתה לה השכלה רחבה. היא שלטה במספר שפות. בטוחה בעצמה ומאוד מאוד יפה. כולה בת 21, היא פוגשת את קיסר, ולוחדת אותו מיידית ברשתה ובמיטתה. בכך היא מתה את הכף לטובת האינטרסים שלה. יקרה, אנחנו מתחילות את הקול דאון עכשיו. איזה מדהים, רצת המון היום. אולי הייתה ריצה רצופה של כחצי שעה. וזה ממש מדהים. עברי עכשיו לקצב הליכה, בינוני, נשמי את ההישגים שלך. באימון הבא כבר תהיי פנויה יותר פיזית ונפשית להבין את כל הדגשים הטכניים, כל דבר בעיתו. קיסר עצמו לקח חופשה ארוכה מהלחימות כדי לבלות איתה בשיט על הנילוס. הרומן הזה היה לו לרועץ, הרומן הזה שימש את מתנגדיו. בסוף הוא היה צריך להמשיך, אבל השאיר להגנתה כמה לגיונות. קליאופטרה ילדה את קיסריון, הבן שלהם, והוא היה תקוותה לכוח בעתיד. זה לא קרה, וקיסריון לא הוכר כלל כיורש. אך בזכותו נשמרה לעוד זמן מה ברית ידידות בין רומא למצרים, עד לרצח קיסר. ממשיך דרכו של יוליוס קיסר, מרקוס אנטוניוס, היה המצביע אחראי באזור מצרים. קליאופטרה, למודת ניסיון מוצלח של קשר אישי-פוליטי, מחליטה להדהיר את הסוס המנצח והייתה חדה כקרן לייזר. היא תכננה את המפגש הראשון עם מרקוס אנטוניוס במשך חודשים, כמו בימאית של מחזה גדול. היא בנתה ספינה ועליה תפאורה מושלמת של דמויות אלות מהתרבות ההלניסטית, לצלילי אבובים וחלילים, כך שהיא תגיע לחוף ותדהים את העולם בדמותה כאלה אפרודיטה. האפקט הצליח, והמפגש הוליד רומן ארוך ורב השפעה בינה לבין אנטוניוס. הם חיו חיי משתאות מוגזמים. נולדו להם תאומים, ועוד שני בנים. שטחים רבים סופחו לשלטונה של קליאופטרה בזכות הרומן הזה. במצרים התעשרה. היא שיקמה את תעלות ההשקיה שהוזנחו שנים רבות. והמשיכה כל הזמן לתחזק את אנטוניוס במשאבים רבים. היא תועדה בקשרים כתובים, אינטלקטואלים לא מעטים, לדוגמה עם החכמים היהודים. שנינותה וחוכמתה היו שם דבר מחד, במושא לקנאה ושנאה, מידך, גם עבור משוררים והיסטוריונים בני זמנה. רומא שקעה במלחמת אזרחים, ואנטוניוס החל לאבד מכוחו. קליאופטרה מסתגרת, שולחת הודעה כוזבת דרך משרתיה שהיא התאבדה. אנטוניוס בתגובה תוקע חרב בבטנו. בימים ספורים אחריו מקרבת אליה קליאופטרה, את ראשו של נחש אפאה, מניחה אותו על החזה ומתאבדת בהקשה. כך ירדה לטמיון סופי, שושלת מפוארת במצרים העתיקה, תמה התקופה ההלניסטית, ונבנה מיתוס נצחי, דמותה של קליאופטרה. נוריד את קצב ההליכה עכשיו, לאיטי. כאן להיום יקרה, הנעת את רגלייך קדימה, היום מתנסית בריצה רצופה, אני גאה בך, עד לאימון הבא, היי מלכה טובה עד כמה שאפשר בממלכתך הפנימית. צ'או.